על הפסוק דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב ושמלות. אז אומרת על זה הגמרא, אין נא אלא לשון בקשה. אין נא אלא לשון בקשה, בבקשה אמור להם. הציווי הזה של וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, זה היה דבר חריג, זה לא היה מלכתחילה לפי התוכנית. והטעם כתוב שלא יאמר אותו צדיק, כוונה לאברהם אבינו, שלא יאמר אותו צדיק ועבדום ועינו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. אז כתוב בפירוש שהסיבה שבורא העולם ציווה על הדבר הזה וישאלו כדי לקיים את האחרי כן יצאו ברכוש גדול, אז הסיבה הייתה כדי שלא יאמר אותו צדיק. זאת אומרת שאברהם לא יבוא בטענות, לא יבוא בקובלנה. עבדום ועינו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. אז הקושי בולט, ידוע. הקדוש ברוך הוא צריך לקיים את הבטחתו גם בלי שיבואו אליו בטענות. למה צריך להשתמש בטעם של שלא יאמר אותו צדיק? הרי הוא הרי הבטיח, וחייבים לקיים את זה. מה זאת אומרת שלא יאמר אותו צדיק? איזה טעם יש להשתמט מההבטחה הזו? למה צריך לקיים אותה רק כדי שלא יאמר אותו צדיק? את זה קיימת ואת זה לא קיימת. זה הטעם היחיד. אומר על זה הגר"א בביאורי אגדות בברכות, וככה עונים עוד מגדולי המפרשים, שעיקר הדבר היה שהרכוש הגדול אמור היה להינתן בים, בביזת הים. הקיום צריך היה להיות בביזת הים, קיום של אחרי כן יצאו ברכוש גדול צריך היה להתקיים בביזת הים. כך שבורא העולם לא התכוון לשנות מההבטחה של אחרי כן יצאו ברכוש גדול, אלא שזה היה מתקיים בים, בביזת הים. אבל הוסיפו את ביזת מצרים. בורא העולם הוסיף, דבר נא באוזני העם, את הוינצלו את מצרים, את ביזת מצרים, הוסיפו כדי שלא יאמר אותו צדיק. כאן הטעם בהוספה הזאת, זה כבר בגלל, כדי שאברהם אבינו, הרי סוף סוף, גם גלות מצרים וגם יציאת מצרים, שניהם הרי נחרטו עם אברהם אבינו בברית בין הבתרים. כך כתוב, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, כך נאמר לו לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך וארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ודור רביעי ישובו הנה. כל זה נחרט עם אברהם אבינו בברית בין הבתרים. אז כל הדברים כולם, אותה כריתת ברית עם אברהם, לכן אברהם תובע שהברית תתקיים. זה עניינה של ברית. עניינה של ברית הוא שכל צד וצד מתחייב לצד שכנגדו, שאיתו הוא קראת את הברית. אז יש כאן, חוץ מחובת קיום ההבטחה, יש כאן חובה אל אברהם. החובה אל אברהם מחייבת להוסיף על ביזת הים גם את ביזת מצרים, כדי שלא יאמר אותו צדיק. ויאמר אותו צדיק, אז הברית הרי מחייבת שלא תהיינה לו טענות. זאת הרי עצם הברית. הברית מחייבת התחייבות כלפיו, וההתחייבות כלפיו צריכה להתקיים כך שלא תהיינה לו טענות. זאת אומרת שכל ברית כשהיא נחרטת בין שני צדדים, אז עניינה של הברית הוא לפי דעתם של שני הצדדים. כל צד מתחייב, אז הוא מתחייב לצד השני על דעתו של השני. לכן, כדי שלא יאמר אותו צדיק, לכן אוספה ביזת מצרים על ביזת הים. כמובן שהדברים סתומים, אנחנו צריכים קצת לנסות להבין. אז ננסה קצת להיכנס לעניין. כתוב בחז"ל, זה גם במדרש, בשיר השירים, וגם במחילתא, על הפסוק, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. כך כתוב בשיר השירים. תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. אז כתוב שם במדרש, שנקודות הכסף, אלו, זו ביזת מצרים, ותורי זהב זה ביזת הים שהיא נוספה על ביזת מצרים. ביזת מצרים זה מה שקיבלו, מה שהוציאו איתה ממצרים, את אותו וישאלו איש מאת רעהו וינצלו את מצרים. אז אותה ביזת מצרים נקראת נקודות הכסף, וביזת הים נקראת, לעומת זה, תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. זה נקרא תורי זהב וזה נקרא נקודות הכסף. זאת אומרת, היו כאן שתי ביזות, ושתי הביזות האלה, זאת אומרת, שתי נטילות, לקיחות רכוש ממצרים. אז כך, אנחנו חוזרים לדברים שהתחלנו בשבוע שעבר. יסוד הדבר הוא, קודם לכל, יסוד הדבר הוא, כל מנצח, בכל מלחמה, כך הדין, כך התביע כביכול בורא העולם בעולמנו, בעולם שהוא ברא. כל מנצח, הניצחון כולל בתוכו את לקיחת, מה שנקרא, ואכלתם את כל העמים. זה נקרא שלוקחים את המנוצח ומצרפים אותו לחיותו של המנצח. הצירוף של המנוצח לחיותו של המנצח, זה נקרא ואכלתם את כל העמים. זה נקרא לאכול. זאת אומרת, המנוצח לא די בזה שהוא מנוצח ואין. זאת אומרת, הוא מפסיק להיות איום. אלא שהניצחון האמיתי הוא ואכלת שלל אויבך. צריך לשלול, צריך לקחת, וזה חלק, כך צורת הניצחון. צורת הניצחון זה שכל אוצרותיו של המנוצח עוברים אל המנצח. והמנצח מצרף אותם לחיותו שלו. לאוצרותיו שלו. זה פירוש המילה ואכלת. ואכלתם את כל העמים. ואכלתם את כל העמים פירוש. לקחת אותם ולצרף אותם לחיותנו שלנו. זה נקרא לאכול. כשאדם אוכל משהו, אז הוא לוקח דבר מסוים, בולע אותו, פירוש הדבר שהוא מצרף את הדבר הזה לחיותו שלו. הוא חי מן הדבר הזה. זה נקרא לאכול. אז כשהתורה מצווה ואכלתם את כל העמים, זה הציווי. וכך טבע הדברים. רוצה להזכיר כאן הערה שהיא יסוד העניין הזה. זה יסוד העניין, ועל ידי כך זה יובהר אולי יותר. הרמב״ם בפרק ט' מהלכות תשובה, הרמב״ם מעריך הרבה לבאר שכל ענייני השכר שכתובים בתורה, כל ענייני השכר, כל מה שכתוב בתורה, שאם תעשה כך וכך אז יהיה לך טוב, ואם תעשה חלילה אחרת, ההפך. אז כתוב, כמו שאנחנו אומרים פעמיים ביום בבעיה עם שמוע. אם שמוע, אז ונתתים את הר ארציכם, וזה יהיה טוב. אבל ישמרו לכם פן חלילה יהיה הפוך, אז כתוב שם דברים, מה יקרה אם חלילה יהיה הפוך. אז כתוב על זה ברמב״ם, והרמב״ם מעריך בזה, ומבאר את העניין. מבאר את העניין, והוא משתדל, זאת אומרת, משתדל לקבוע את העניין בליבנו, מעריך בזה הרבה. וכתוב שם, כלל הדבר הוא כך. כאן לא מדובר על שכר, לא מדובר פה על שום מתן שכר, זה לא מפרשת שכר בכלל. אלא שאנחנו מובטחים שכאשר אנחנו נעשה טוב, נעשה הטוב והישר בעיני השם, אז כביכול בורא העולם יספיק לנו, ייתן לנו אפשרות לעשות עוד טוב. וכאשר נעשה את ההפך, פירוש הדברים, פירוש הדברים. כולם למדו את הפרק הראשון במסילת ישרים, כולם יודעים שכל ענייני העולם הם ניסיונות לאדם. העוני מצד אחד, העושר מצד אחר. כל ענייני העולם, כל מאורע שקורה בעולם, כל דבר שאדם נפגש איתו, כל מאורע הוא מאורע ממאורעות העולם. אז המאורע הזה הוא מאורע ש... תובע משהו מאיתנו. אנחנו צריכים, זה ניסיון בשבילנו. אנחנו צריכים לעמוד בניסיון ולעבור, כל מאורע ומאורע, לעבור אותו היטב, לעבור אותו נכון. על זה נצטווינו, נבראנו כאן בעולם הזה כדי ללכת, אבל אנחנו לא הולכים ב... כן, אנחנו לא הולכים ב... אנחנו לא מטיילים בגן. אנחנו נמצאים במקום עבודה, במקום של היום לעשותם. והמהלך כולו הוא מהלך שהוא תובע מאיתנו משהו. זה ניסיון. אנחנו צריכים לעמוד בניסיון. ללכת נכון, להתייחס נכון לכל מאורע, לכל... כל דבר שאנחנו נתקלים בו בדרכי חיי. עומק דברי הרמב״ם זה שכל מי שמנצח, מי שעומד בניסיון, אז הבריאה מתהפכת והיא הופכת להיות לו לעזר. זאת אומרת, היא לא מכבידה עליו, היא לא ניסיון בשבילו, אלא היא עזר בשבילו. זהו הניצחון הראשון וזהו עיקרו של דבר. זה עיקרו של דבר. מי שעומד בניסיון, מי שעושה הטוב והישר, והולך נכון ועומד בניסיון, אז הוא מתה. דהיינו, פירוש הדבר, זה נקרא מנצח, כי לשונו של המסילת ישרים, באותו מקום, באותו פרק. באותו פרק, באותו עניין. זה סוד הניצחון. הניצחון פירושו. על ידי הניצחון, אז אנחנו משתמשים בכל אותם דברים שהם היו קודם אויבינו, כעת אנחנו אוכלים אותם והדברים האלה מצטרפים לחיינו. הדברים האלה הם מצטרפים להיות חלק מהמערכת שלנו. זה הופך להיות דבר שהוא מסייע לנו, בעוד שעד עכשיו הוא היה נגדנו. אבל כשניצחנו אותו, אז הדבר הזה חוזר להיות איתנו. כשאדם הולך, אדם הולך, פירוש של הציווי לעמידה בניסיון, זה הכוונה שבורא העולם שם אותנו במקום אשר, כמו, שוב, כמו שכתוב במסילת ישרים בפרק הראשון. רבים המרחיקים, וכל ענייני העולם הם ניסיונות לאדם. כל ענייני העולם, זה בלי יוצא מן הכלל, הכל זה ניסיונות, כל דבר הוא... כל דבר, אם אנחנו לא נעשה אותו נכון, אם לא נתגבר פה על משהו, אם לא ננצח פה משהו, אז הדבר ינצח אותנו. אם לא ננצח, ננוצח. אם אנחנו כן מנצחים, אם כן ניצחנו, אם עברנו את הדבר היטב, כלומר, ניצחנו, התגברנו על אותו ניסיון, התגברנו על אותו כאילו אויב. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. הגמרא דורשת כל מיני, כמה וכמה דברים, הגמרא, חז"ל, דורשים כמה וכמה דברים. ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים איתו. כל הדברים שהם נגדו, הופכים להיות לטובתו, הופכים להיות למענו. הופכים להיות, זאת אומרת, ממפריעים, מדברים שהם ניסיונות, הם הופכים להיות דברים שהם סיוע. כמובן שזה רק למנצח. למי שמנוצח, אז המצב הפוך. משום שזאת המלחמה. המלחמה, יש כאן שני צדדים, יש מנצח ויש מנוצח. מי שניצח, לקח את המנוצח וצירף אותו אל כוחותיו שלו. או שאנחנו אוכלים, או שאנחנו נאכלים. אם אנחנו נאכלים, אז הניסיון הולך ונעשה קשה יותר ויותר. אותם ניסיונות, שאתמול הם היו דברים שאפשר היה בקלות להתגבר עליהם. רשעים. שהם לא עומדים בניסיון, והם הולכים כאילו. אז הם זוכרים את המצב ההתחלתי. אותם רשעים שנדמה להם היצר, היצר הנשחט, נדמה להם כחוט השערה. משום שמאז שהיצר היה כחוט השערה, מאותו רגע ראשון שהיצר היה כחוט השערה, אני מתכוון לדברי הגמרא, הגמרא בסוף מסכת סוכה. כתוב שם בגמרא שלעתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא את יצר הרע ושוחתו. וכשגורים, כשמסתכלים, בני האדם עומדים ומסתכלים על פגרו של אותו יצר רע. כלומר, כשמדברים פה על יצר הרע, מדברים פה על כל כוח הרע שבעולם. כל כוח הרע במרוכז, כל כוח הרע שבעולם, נשחט, וכעת הוא שוכב לעינינו כפגר. כעת, זאת אומרת, בבוא העת במהרה בימין. אז כתוב, צדיקים נדמה להם כהר, ורשעים נדמה להם כחוט השער. זה שום דבר. הרשעים הלכו איתו. זאת הייתה דרכם. את נקודת הניסיון הראשונה, זה הדבר היחידי שהם זוכרים. מאז, אז זה יותר לא היה ניסיון, כי הם בחרו בו. בחרו בו והלכו איתו. אז הם ראו בו אוהב ולא אויב. נגדם, אז נשאר מזה רק אותה חוט שערה שבהתחלה, זה הכל. אבל לצדיקים שהוא אויב, צריכים תמיד לנצח אותו. אז כביכול, בורא העולם, כמובן, כן, אנחנו לא יכולים לנצח את היצר ולגמור אותו. כשמנצחים את היצר, אז יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום. כמו שכתוב, הכל כמו שכתוב בדברי חז"ל. שוב, אני חוזר לענייננו. כל ניצחון. וכאן שורשו של דבר, וכאן סוד הדברים. כל מה שכתוב בתורה, כל ההבטחות שניתנים בתורה, ההבטחות האלה ניתנות, כל ההבטחות של אם שמוע תשמעו, אז הבריאה כולה תסייע לנו לעשות טוב, כמו שכתוב שם ברמב״ם, וכמו שכתוב מפורש בפסוקים. הבריאה כולה הופכת להיות מסייעת. אם חלילה ההפך, אז האויב, ההפך, אז האויב גדל והולך. הניסיון מכביד. הדברים פחות הולכים ופחות הולכים, והניסיון נהיה קשה יותר, וזה נהיה קשה יותר וכבד יותר, וכל, הכל, 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 מתנהל ביתר כבדות. הכל הופך להיות נגדנו. הוא לוקח את כוחותינו שלנו ומצרף אותם אליו. זה יסוד, וזה עיקר גדול, בכל דרכי העבודה, בכל דרכי התורה ובכל דרכי העבודה. עכשיו ברור, יציאת מצרים עניינה לא נגמר, יציאת מצרים לא נגמרה בגאולה שלנו, אלא מה שנעשה כאן, נעשה כאן ניצחון. וניצחון מחייב אכילתו של אותו אחד, אכילת אותו מנוצח, צירוף של כל כוחותיו של אותו מנוצח לכוחותיו של המנצח, לחיותו לכוחותיו של המנצח. כלומר, כלומר, גאולת מצרים לא הייתה גאולה בלבד, זאת אומרת, להציל אותנו במצרים יהיה איתה מה שיהיה. זה היה ניצחון. הפסוק הרי קורא לזה מלחמה. אנו שם מפני בני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. השם איש מלחמה, השם שמו, כמו שכתוב, כמה וכמה פעמים. הייתה כאן מלחמה. ומלחמה מחייבת שהצד המנצח שוב נמצא, שעניינה של ביזת מצרים זה לא עניין צדדי, אלא שהוא אותו מתן צורה ליציאת מצרים של ניצחון, זאת אומרת אותם פנים של ניצחון שיש ליציאת מצרים. אז הביטוי של זה זה בביזות, בביזת המצרים ובביזת הים. זה ניצחון. ניצחון מחייב ביזה. ניצחון מחייב את אותו ואכלתם את כל, ואכלתם את כל העמי, ואכלת שלל אויבך. זה ניצחון היה, יותר מ... גאולת מצרים לא נגמרה בגאולה לבד, אלא היא נגמרה גם בניצחון. זה סוד ביזת, סוד הביזות של מצרים. עכשיו ננסה להבין. וכאן ההמשך למה שהתחלנו לדבר פה בשבוע שעבר. אמרנו, הדברים מפורשים בחז"ל, ובאריכות רבה בדברי רבותינו הראשונים. מצרים אשר בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמתם. מצרים בעולם הם סוד החומר, החומר, עניינם חומר, חומר. אז קצת ביארנו, וצריך להבין את זה. כל ענייני העולם, כולם, העולם מורכב מחומר וצורה, כמו שידוע בדברי הראשונים. זה גם בדברי חז"ל נמצא. העולם כולו מורכב מחומר וצורה. חומר זה שמקבל את הצורה, הדבר שעליו. אבל אין צורה, אלא אם כן היא חלה על חומר, ואין שום תפיסה בחומר בלי צורה. אילו היו דברים ניתנים בעולם בצורה אחרת, לא במהלך הזה של חומר וצורה, אז לא היה שייך שדבר ישתנה. אין אפשרות של שינוי. אפשר לשבור דבר. אין אפשרות של שינוי. משום שאם הדבר היה שלם בצורתו, וזאת עצם מציאותו, אז ככה הוא. ואין אפשרות לעשות ממנו דבר אחר. כיוון שכל הדברים מורכבים מחומר וצורה, אז הצורה הזאת יכולה להיות צורה, ואפשר לשנות. יש כאן חומר שמקבל את הצורה הזאת, ואפשר לעצב את זה בצורה אחרת, אפשר לשנות את זה. לכן, לימדו אותנו רבותינו, שסדר, צורת מציאות הדברים בעולם היא מציאות של חומר וצורה. חומרם של דברים, זהו הדבר שמקבל צורה, והוא יכול לפשוט צורה וללבוש צורה אחרת. הוא יכול להשתנות, הוא יכול לעבור מצורה לצורה. והדבר בעצמו, כשהוא עובר מצורה לצורה, אז נתפסת כאן העברה מצורה לצורה, אבל לא מציאות אחרת. וכיוון שכל הבריאה כולה נבראה לשם כך, הרי זה עניינה של הבריאה. עניינה של הבריאה היה שהבריאה לא תישאר בצורה ההתחלתית, אלא שהבריאה תתעצב ותלך. זאת העבודה של כל בני האדם, כל באי עולם. בזה אנחנו מחויבים. אנחנו מחויבים לתת את הצורה הנכונה לכל החומר של העולם. זאת חובתנו. אז לכן, זאת העבודה. החומר מוגש לנו מלכתחילה. כשאנחנו מסתכלים על העולם, אז החומר מוגש לנו עם צורה לכאורה של דברים. ואנחנו חייבים, הניסיון שלנו, להבין ולדעת שהצורה הזאת זאת לא צורה אמיתית. זאת לא צורתם האמיתית. צורתם האמיתית של הדברים היא דבר שבא אחרי הרבה התבוננות, אחרי הרבה עיצוב, אחרי הרבה כוח. העבודה כולה היא לתפוס את הדברים בצורתם הנכונה. דיברנו פה בשבוע שעבר, וכדי שהדברים יהיו מובנים היטב, החומר הוא כל המרחב העצום, השדה העצום של האפשרויות. החומר הוא כל כולו אך ורק אפשרות. הוא אפשרות, אפשרות בלבד. אבל לא אפשרות אחת, אלא המכלול כולו של כל האפשרויות כולה. אבל הדבר לא ממומש בשום אפשרות. ברגע שהדבר מתממש באיזו צורה שהיא, אז הוא כבר קיבל צורה. כשהדבר נמצא כמכלול של אפשרויות, אבל אפשרויות בלבד, אך ורק אפשרויות, אז הדבר עדיין חומר. זאת אומרת, הוא עדיין בגדר, כן? הוא עדיין בתחום של אפשרויות ואפשרויות בלבד. יכול להיות זה וזה 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 ודבר כזה ודבר אחר ומה שרוצים. ברגע שהוא קיבל צורה, אז הוא מימש את כל האפשרויות שלו במשהו מסוים. מכאן ואילך אפשר להרוס את הצורה הזאת ולעצב צורה חדשה. אבל קודם כל, הצורה ההתחלתית, זאת אומרת, הצורה אני מתכוון, המציאות ההתחלתית, הבסיסית, המציאות הבסיסית היא השדה, כל השדה של האפשרויות. וככל שהחומר הוא, ככל שזה יותר חומר, אז הוא כולל בתוכו יותר אפשרויות. צורה, כל מערכת הצורות. אז כל מערכת הצורות היא המימוש של כל החומר ועשייתו לדבר מסוים. זהו. זהו. זה זה. עכשיו אנחנו צריכים לדעת, להבין. כסף לעומת זהב, כסף הוא סוד החומר. זהב הוא סוד הצורה. אנחנו, כמו שקיים עלה להלכה שהכסף קונה את הזהב, קיים עלה להלכה שדהב הפרה וכספה טבעה. הכסף הוא המטבע, הוא הדבר ש... הכסף בעצמו, בהגדרת המושג, כסף נושא בתוכו את כל המכלול של האפשרויות. זה כסף, אבל זה דבר שלא מומש. כסף זה דבר שאין מה לעשות, הוא כשלעצמו זה דבר שלא מומש. מה שהוא נושא בתוכו, הוא נושא בתוכו את כל השדה של האפשרות. זה כוח הקניין, דהיינו, הוא יכול להתממש בזה או בזה או בזה או בזה. דהיינו, אני יכול לקנות את הדבר הזה, לקנות את הדבר הזה, או לקנות את ליבו של זה, או... אפשר גם לקנות עולם הבא. גם זה אפשר. אבל הכסף הוא הדבר הקונה. הדבר הקונה זה החומר. זה החומר. חומר זה כל השדה העצום, המרווח העצום של האפשרויות. הזהב, מכיוון שדהב הפרה, אז זה גם מונח בשם, כבר אומרים רבותינו. אומרים רבותינו, זה כבר מרומז בקדמונים, זה נמצא בשלה אפילו. זהב זה מלשון זהב. תן לי את הדבר הזה, את הדבר הזה אני מבקש. כסף, זה לשון כיסופים. דבר שנחשף, משתוקק, מבקש, רוצה. אבל זה דבר שלא מומש בעצמו. זאת אומרת, זה דבר שהוא נחשף, נחשף, נחשף למשהו שהוא מחוץ לעצמו. זה נקרא כיסופים, כסף. הוא נחשף למשהו שהוא מחוץ לעצמו. זאת אומרת, הוא לא מתממש מיני ובי בתוך עצמו. אלא הוא מתממש במשהו שהוא מחוץ לעצמו. זה נקרא כיסופים, שדבר כוסף משתוקק אל משהו שהוא מחוץ למציאותו של עצמו. זה כסף. דהר הפרק. זאת אומרת, בעצם זהו הרי הדבר המבוקש ביותר בעולם. זהר. דבר הכי, זה נחשב לה... גם בגמרא משמע כך. זהב זהו שיא הפרא, זה הדבר המבוקש ביותר. דהיינו, הכסף, אם הוא כוסף למשהו, אז הוא כוסף לזהב. נמצא שזהב זה סוד הצורה. זהב זה נקרא, זהב נושא בתוכו את המימוש של כל מה שהכסף, כן? כל השדה של האפשרויות של הכסף, זהו המימוש. הזהב הוא המימוש. דהיינו, הכסף הוא עניין החומר, הזהב הוא עניין הצורה. הצורה זה דבר שאומרים עליו זה. אני יכול להצביע על משהו. כסף לעומת זה. כסף, אז הוא רק דבר שהוא. זאת אומרת, כל קיומו זה בכיסופים, בהשתוקקות. זאת אומרת, הוא רוצה לממש את עצמו. אבל הוא כשלעצמו אין לו שום מימוש, מיני ובי. בתוך עצמו אין לו שום מימוש. כמובן, אני לא מדבר פה על... המדובר פה על, לא על כלי כסף. כלי כסף זה גם כן פירה, כמו כל פירות, כן. פה מדובר על כסף שנקרא טיבה, כסף, מה שנקרא. מה שנקרא בלשון התורה או בלשון בני אדם, כסף. כסף ממון. הזהב, אפילו מטבעות הזהב, נחשבים פרי. זה הדבר הנחשף, זה הדבר שאליו משתוקקים. זה הדבר היציב, הדבר הנמצא, הדבר ש... הדבר שמציאותו כאילו קבועה, חזקה, מסוימת מאוד. זה זהב. דרך אגב, הנאורים לעומת הזקנה, גם הם חומר, כסף כנגד זהב. הילדות לעומת הזקנה. הזקנה צריכה להיות הזהב של הכסף של ימי הנעורים. בזקנה האפשרויות מתמעטות מאוד מאוד מאוד, הן כמעט לא קיימות. היש, זאת אומרת, כל מי שישותו היא בחינת החומר, בחינת האפשרויות, אז שהוא זקן אין לו מה לעשות. אין לו מה לעשות בעולם. אין לו קיום. הנאורים זה המרווח, המרחב העצום, השדה העצום של האפשרויות. מי שחי באפשרויות, באפשרויות בלבד, אז הוא הולך ומפסיד, הולך ומאבד. מי שלוקח את האפשרויות וקונה איתם, אז הוא רוכש זהב, רוכש צורה, רוכש זהב. זה סוד. ילדות תדע רבי, וזקנות תדע רבי, מה קונה את מה, כסף את זהב. אני לא ניכנס לזה. למתבונן, למי שרוצה להעמיד. ילדות תדע רבי וזקנות תדע רבי, מי קונה את מי, מה קונה את מה, הזהב קונה את הכסף או הכסף קונה את הזהב. ענן קיים עליו כזקנות תדע רבי. הכסף קונה את הזהב. זה מאמר מוסגר, זה רק לא. אנחנו חוזרים לענייננו. כיוון שחז"ל מגלים לנו ששתי אותם ביזות, ביזת מצרים וביזת הים, ביזת מצרים היא סוד כסף וביזת הים היא סוד זהב. תורי זהב נעשה לך עם נקודות הכסף. אז פירוש הדבר, לפי דרכנו, כמו שאנחנו מבינים, פירוש הדבר שבביזת מצרים אנחנו אכלנו, לקחנו, שללנו את בחינת החומר של מצרים, ובים אנחנו לקחנו, שללנו את בחינת הצורה של מצרים. הביזה הזאת נקראת ביזת זהב, הביזה הזאת נקראת ביזת כסף. זאת ביזת כסף וזאת ביזת זהב. עכשיו שוב, אנחנו צריכים להשתדל להבין את הדבר לפי ערכנו. מצרים הייתה, כמו שידוע, היא הייתה הרי גברת ממלכות. היא הייתה הממלכה הגדולה ביותר בעולם. מעולם לא ברח עבד ממצרים. עבד לא ברח ממצרים אף פעם. תמיד מצרים הייתה המקום שאליו רצים, ולא, משם לא הולכים, משם לא בורחים. מצרים הייתה השיא של העולם. זה מפורש הרי בדברי חז"ל, בכמה וכמה מקומות, בכמה אופנים, בכל מיני צורות. מצרים הייתה מרכז ושיא של כל העולם כולו. ואותה מצרים, מובן שהבחינה הזאת, בחינת השיא של מצרים, היא בשני הכוחות האלה. שני הכוחות האלה, כוח החומר, דהיינו ההתפשטות העצומה, העצומה, השדה העצום של האפשרויות, ההתפשטות העצומה של כל מיני רצונות וכל מיני האפשרויות במצרים, בחינת החומר של מצרים, הייתה מעבר, כן, מעבר לכל מה שאפשר להעלות על הדעת. האפשרויות היו עצומות. כל האוצרות כולם. ואם חסר משהו, אם חסר משהו, חסר משהו כנגד המגבלות של מקום, כנגד מגבלות של זמן, אז אנו אין לנו אלא מה שמגלים לנו חז"ל. כנגד מגבלות של מקום ומגבלות של זמן ומגבלות של דרכי טבע, אז מצרים הייתה מלאה כשפים, מלאה כשפים. עניינם של כשפים הוא לבטל את כל המגבלות, להתגבר על כל המגבלות. יש כאן מגבלה של מקום, מגבלה של, זה אי אפשר, זה לא ייתכן. עם כשפים הכל אפשרי, ואת הכל היה להם בתוך עצמם, מיני ובי בפנים. הם לא קיבלו שום דבר, הם לא נשאו מעולם, אמרנו, הם מעולם לא נשאו את עיניהם למרום. כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא, אשר תזרע זרעך והשקיטה ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, שם זה למטר השמיים תשתה מים. למטר השמיים תשתה מים. כל מי שרוצה מים צריך לשאת את עיניו למעלה. מצרים לא נושאת את עיניה למעלה. מצרים יש לה את כל מה שהיא צריכה, יש לה מן היובי. אז פירוש הדבר שמצרים הייתה החזקה ביותר בעולם, החזקה ביותר בעולם בחינת החומר, משום שהתפשטות כל ה... כן, התפשטות כל הכוחות, ושהכל אפשרי, ממילא החומר משתוקק לכל מיני אפשרויות, יהיו פנטסטיות ככל שיהיו. זהו החומר הנורא של מצרים. אבל מכיוון שהיה בידיהם אפשרות לממש את כל האפשרויות האלה, אז גם בדבר הזה מצרים הייתה חזקה ביותר. המימוש גם היה ברמה הכי גבוהה שאפשר. המימוש של כל האפשרויות. פירוש, איך מממשים כל אפשרות? כשכל הדברים שבני... הרי המדובר פה שוב, אנחנו מדברים פה על בני אדם, שכל מעיינם, כל חפצם, כל מה שהם רוצים, כל מה שהם מבקשים, זה בתוך המסגרות של המוחש, המוחש, הנראה, הדברים שאפשר למשש אותם ביד. כאן נמצאים כל ה... כל ה... כל מה שהם מבקשים, כל מה שהם חושקים בו, כל מה שהם כוספים ומשתוקקים אליו, הכל זה בתחום המוחש. ומכיוון שבתחום הזה, אז האפשרויות שלהם היו במידה עצומה, הכל, כל אוצרות העולם היו ברשות. אז מצרים הייתה אדירת כוח, הייתה הגדולה ביותר בעולם. בחינת החומר, ממילא, כיוון שבחינת החומר זה הכוונה, בחינת השדה הרחב, עד כמה שאפשר להשיג, כן, עד כמה שמוחו של אדם יכול להשיג, של האפשרויות. אבל גם עד כמה שמוחו של אדם יכול להשיג במימוש של כל האפשרויות האלה, אז מצרים הייתה אדירת כוח. שתי הבחינות האלה הן בחינות הכסף של מצרים ובחינות הזהב של מצרים. בחינת החומר של מצרים ובחינת הזהב של מצרים, בחינת הצורה של מצרים. נתחיל כמובן עם בחינת החומר. על זה דיברנו פה בשבוע שעבר. מבחינת החומר של מצרים. כל מי... בשר חמורים בשרם וזרמת סוסים זרמת. החומר משתוקק, החומר כוסף, החומר מבקש. אבל כשהבקשה היא, כשהחומר הוא חומר כל כך גדול, אז הבקשה... הדרישה, הריצה אל, הכיסופים אל דבר מסוים, אז זה בכוח כביר. המון כסף היה במצרים. המון כסף היה במצרים. מצרים הייתה מלאה כסף. המון כסף היה במצרים. התורה מגלה שכל הכסף שהיה בעולם, אז יוסף עצר במצרים. כל הכסף שהיה בעולם. יוסף לקח מכולם את כל הכסף וחילק לכולם את הבר שהיה במצרים, אצל יוסף בלבד. עד שאמרו לו שתם הכסף. לא נשאר לפני אדוני בלתי עם גבייתנו ואדמתנו. וגם את זה הוא לקח. מצרים כמלכות
החזיקה בתוכה את כל הכסף של כל העולם כולו. כל בחינת החומר, כל תשוקה אפשרית, כן? כל תשוקה אפשרית, כל מה ש... כל מה שאפשר לעשות בכסף, הכל היה במצרים. אמרנו, אם החומר הזה, כשהופכים אותו לחומר נכון, זאת אומרת שמכוונים את התשוקות האלה, את כל השדה העצום הזה, של הכסף, של הכוסף, הופכים, לוקחים את כל הכסף ומכוונים אותו לדבר אמת. זאת האפשרות היחידה, להפוך את אלה שהם שקועים בחומר ובלבני, בממתת שערי תומה, ממתת שערי תומה. להפוך ממתת שערי תומה לממתת ימי ספירה ולקבל זורה כעבור 50 יום. זה עם אותה עוצמה, עם אותו כוח חומר, עם אותה עוצמה נוראה, שהופכים אותה, משנים אותה ומעבירים אותה אלו. פשוט, החומר כולו מכוון את עצמו אל הנכון. זאת ביזת מצרים. בלי ביזת מצרים הזאת, אז היה המון זמן לוקח עד שכלל ישראל היו יכולים להגיע לקבל תורה. הבחינה השנייה, ביזת הים. הבחינה שנקראת ביזת הים. זאת כל מערכת הצורות, כאילו, של מצרים. הצורה היא אף פעם לא מוחלטת במצרים, משום שתמיד חוזרים לעוד אפשרויות, ועוד אפשרויות, ועוד אפשרויות. כל מימוש הוא מימוש של רגע, זה נקרא זרמת סוסים זרמתה. אין שום מערכת קשר לשום צורה. מתקשרים לצורה אחת, נהנים ממנה רגע, ואחר כך מיד מתקשרים לצורה אחרת. נראית צורה של זנות, צורה של זרמת סוסים, זו צורה של מצרים. אבל הכוח הכביר לממש כל אפשרות, לממש כל אפשרות, היה להם. זה היה רכוש של מצרים. הרכוש של מצרים כולל הכל. מצרים כולל כל הכסף, כל הכשפים כולה, כל המערכות, כל מה שהיה במצרים. מצרים הייתה מלאה כל טוב שבעולם. כל טוב שבעולם. כגן השם, כארץ מצרים. כשרוצים להגיד על מקום שהוא טוב, שהוא מעולה, שהוא משובח, שהוא הטוב ביותר בכל המקומות. כגן השם, כארץ מצרים. מצרים היה בה כל טוב. כל טוב זה הכוונה, כל מה שאפשר להעלות על הדעת. אז כל המימושים כולם, דהיינו כל הצורות, כמובן בכל מה שנוגע ל, כמו שאמרנו, בכל מה שנוגע לענייני מוחש, כמובן לא מדובר פה על שום עניינים גבוהים, לא מדובר פה על צורות אמיתיות, הכל מדובר רק על צורות כאלה שהן חלות בחומר, חלות בחומר, מממשות אותו, מממשות אותו במוחש, בנראה, בדברים שניתן למשש ביד, דברים שהם הבל. אבל כל טוב העולם, כל כולו, הכל היה בארץ מצרים. הכל, 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 הכל. כגן השם, כארץ מצרים. הטומאה של מצרים הייתה תמיד, כל עם מיוצג במלכו, כמובן. כל עם מיוצג, המלך הוא כמו להבדיל בכלל ישראל. כתוב ברמב"ם שהמלך ליבו הוא לב כל קהל ישראל. כך מלך, מלכי העולם, מייצג את נקודת התמצית שישנה בעם הזה. מייצג את ליבו של העם. אותו פרעה, אותו מלך, שאמר בעומק הנורא ביותר של טומאה שאפשר להעלות על הדעת, לי יאורי ואני עשיתיני, אני עשיתיני, אני עשיתיני, אני בראתי את עצמי. רחמנא ליצלן, מהי דעתה כמובן, ממנה או מכל מה שקשור אליה. אבל זאת הייתה, כך הוא חי, זאת הייתה דעתו. לי יאורי ואני עשיתיני, אשר אמר לי יאורי ואני עשיתיני. פירוש הדבר במילים אחרות, שהוא תפס עצמו, כמו שאנחנו כבר הרבה פעמים הסברנו פה, הוא תפס את עצמו כמחויב המציאות. מחויב המציאות. זה, מה זאת אומרת הוא ברא את עצמו? פירוש הדבר שמציאותו מחויבת להיות. מציאותו מתחייבת מעצמה. לא ייתכן שהוא לא יהיה. זאת הטומאה הכי עמוקה שאפשר להעלות על הדעת. הטומאה הכי עמוקה בתפיסת המציאות. אבל זאת הצורה של מצרים. עד שבורא העולם החריב את מצרים. החריב את מצרים, חיסל את מצרים. כן? אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. לפני החיסול של מצרים. אז מצרים, במושגים של העולם הזה, הייתה מציאות שלמה. כל מה ששייך למערכות של העולם הזה, לעולם שלנו, אז זאת מציאות שלמה לגמרי. כאן נמצא הזהב של מצרים. הזהב של מצרים, המימוש, התפיסה, אותה תפיסת עצמם כמציאות שלמה. זאת מציאות שבכוחה לממש את הכל. זאת בחינת הזהב של מצרים. כשכלל ישראל לקח את ביזת מצרים, העתיק אותה, העביר אותה, לאמת, לתפיסת המציאות האמיתית, אז כך בצורה כזאת, אנחנו נעשינו מחוברים למחויב המציאות האמיתית. כך יכולנו גם לקבל תורה. כך נעשינו חד הוא כביכול עם בורא העולם. זאת ביזת מצרים. שוב, זאת ביזת הים. זאת בחינת הזהב של מצרים, ביזת הים. שוב, עוד פעם, ביזת מצרים הייתה הביזה של בחינת החומר של מצרים. דהיינו, בחינת הכוסף, בחינת ההשתוקקות, בחינת האפשרויות שמחכות למימוש. וככל שהן רחבות, ככל שהשדה שלהן רחב יותר, אז הכוסף גדול יותר. עם כסף כזה אפשר ללכת לקבל תורה. רצים לקבל תורה. מה זאת אומרת רצים? זה דבר בלתי אפשרי ממתת שערי תומעה, שוב, ממתת שערי תומעה, להפוך אותם מיד למתת ימי ספירה. ממתת ימי ספירה אלה ימים שהחומר עצמו משתוקק והולך, משתוקק והולך. רץ לקראת התורה. זהו הכסף. מה שנקנה בכסף הזה, זהו הזהב של מצרים. הזהב של מצרים הוא המציאות השלימה. רק המציאות השלימה באמת, לא המציאות השלימה של מצרים. המציאות השלימה של מצרים טבעה בים. קצת במאמר מוסגר על מצבנו היום. אנחנו מובטחים מאיתו יתברך, מבורא העולם, הבטחה מפורשת על כי ימי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלא. אנחנו מחכים ליציאת מצרים חדשה, יציאת מצרים נוספת, יציאת מצרים כזאת שתהיה סופית. הוא ישמיענו ברחמיו שינית לעיני כל חי למור, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית, כמו שאנחנו מזכירים תמיד. נסתכל היום על העולם. מי שמסתכל היום על העולם, אז אנחנו נמצא את העולם היום דומה בדיוק למצב של מצרים. כמובן, כן, זה רחוק מאוד מלהיות טוב, משום שיש המון המון צרות. אבל המצב הבסיסי של העולם, החומר משתולל, הוא פרוס בצורה, האפשרויות הן בלי גבול ובלי תכלית. זאת אומרת, השדה של האפשרויות הוא עצום ונורא, עצום ונורא. והאפשרויות למימוש, זאת אומרת, על מגבלות של מקום, על מגבלות של זמן, אז מתגברים בסוג אחר של כשפים. אותם כשפים. אבל זה סוג אחר של כשפים. מתגברים על מגבלות. מיני כשפים כאלה. מיני כשפים שמצטרפים לדרך הטבע. היום הרי דברים מחוץ לדרך הטבע לא נתפסים היום בכלל. הכשפים של היום הם בתוך המסגרות של דרך הטבע. צורה מסוימת של כשפים. כל עניינם של הכשפים לא באו אלא להשלים, להשלים, להתגבר על כל מיני מגבלות. המגבלות הן נוראות. המקום מגביל מאוד, הזמן מגביל מאוד, והמציאות ההובה, המציאות מגבילה מאוד. מה עושים כדי לצאת מזה? עושים כשפים. יוצאים מזה. אז נמצאים במקומות אחרים, נמצאים בזמנים אחרים, נמצאים במערכות מציאות אחרות. אנחנו יוצאים לתוך. אוקיי. העולם שואף במודע, במודע, במוצהר. העולם שואף להגיע למצב שכל אחד יוכל לממש כל אפשרות שתעלה על ליבו. וזה העולם שואף במוצהר מפורש. כמובן, בתנאי, נתחשד, שזה לא יפגע במישהו אחר. אבל העולם שואף להגיע, לתת ביד כל אחד ואחד, זאת אומרת, מי שיתפוס ראשון, כמובן, מי שיתפוס ראשון, לתת בידיו אפשרות לממש, אפשרות לממש כל אפשרות שהיא. המון כסף יש היום בעולם. המון כסף. המון המון כסף והמון המון זהב מזויף. יציאת מצרים שאנחנו מחכים לה, אותה יציאת מצרים של והוא ישמיענו ברחמיו שנית, שנית. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. אותה יציאת מצרים צריכה לבוא באותו אופן כמו שבאה יציאת מצרים. הגאולה תבוא כמו שכתוב בכוזרי. שיחשפו לה בני ישראל תכלית הכוסף. תכלית הכוסף. זאת אומרת, את כל הכסף שיש בעולם, כל הכסף שיש בעולם, כל החומר, כמו שדיברנו, כל הכיסופים שישנם בעולם, כולם יהיו מכוונים כלפי המציאות האמיתית. וכל תפיסת המימוש שישנה בעולם, כולה תתהפך, תתהפך מזהב מזויף לזהב אמיתי. אברהם אבינו מלבד מה שפירוש המילה אב כמו שכתוב בחזר פירוש המילה אב זה משורש אבה רצה אבו א' ב' ה' אבו ולא אבה השם אלוקיך לשמוע על בלעם שורש המילה תאבון תאב תאב מתכוון תאב לא מלשון תאבה אלא מלשון תאבון תאב, זה אב. אב זה אבה. רצון, פירושו שלו. אב זה הרצון. אב זאת בחינת הרצון שהיא תמיד הראשונה בכל יצירת דבר, יהיה איזה שיהיה בעולם. תמיד בחינת האב זאת בחינת הרצון. וכבר דיברנו פה כמה פעמים. האם היא זאת האב גם משקיע את הבחינה שהיא כולה חומר. מבחינתו של האב אז היצור הנולד הוא כולו חומר בלבד, בלי שום צורה. חסר צורה לחלוטין. מי שנותן את הצורה זה האם.
בפירוש המילה הם, כמו שכתוב בקדמונים. הם זה הכוונה, התניה. זאת אומרת, הרצון הוא רצון שרוצה הכל, אבל האם מתנה את זה, אם כך כן, אם כך לא. באפשרויות. הדבר הזה מבואר בדברי רבותינו. אבל בחינת אב היא תמיד בחינת הרצון. בפרט אבהותו, אבהותו של אברהם אבינו, שהוא היה הראשון הראשון, אב כל האבות, אברהם. אברהם אבינו. האב. אלה תולדות השמיים וה... אלה תולדות השמיים והארץ, בהיברעם, אומרים חזר. מזכירים את זה פה תמיד, באברהם. זאת תמיד נקודת הראשית של כל המציאות כולה. זאת נקודת הרצון הראשונה, מידתו חסד, רצון, רצון, רצון. חסד, עניינו רצון להיטיב, רצון להוציא לפועל, רצון להתגלות, להוציא לפועל כל דבר ודבר. זה הרצון הגדול. הוא זה שנושא את הבחינה הזאת בכלל ישראל. הוא נושא את הבחינה הזאת בכלל ישראל. זאת אומרת, בני אברהם, בני אברהם, המעלות של האבות האחרים הם המעלות של האבות האחרים, אבל העניינו של אברהם זאת תמיד בחינת הרצון. זכור אב, כמו שאנחנו אומרים בתפילת גשם, זכור אב נמשך אחריך כמיים, נמשך אחריך כמיים. המים הם סוד החומר, המים הם החומר של העולם. אין לך דבר בעולם שלא מקבל צורה כמו מים. מים זה הדבר שלא מקבל צורה, הוא החומר של העולם. זכור אב, כן, לשמוע, זכור אב נמשך אחריך כמיים. כל בחינת החומר כולה הייתה מכוונת להיות נמשך אחריך. זאת הבחינה של אברהם אבין. אם היו נותנים לנו רק את הזהב של מצרים, אם היינו מקבלים אך ורק ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד והיה לארבעה ראשים. שם האחד פישון, הוא הסובב את כל ארץ החבילה, אשר שם הזהב. וזהב הארץ ההיא טוב, שם הבדולח ואבן השוהם. פישון הוא נילוס, נהר מצרים, אומר רשי. ועל שם שמימיו מתברכים ועולים ומשקים את הארץ, נקרא פישון. אז לשמוע, נילוס נהר מצרים יוצא מעדן להשקות את הגן, וזהב הארץ ההיא טוב. כמה שאפשר להעלות על הדעת, טוב פה בעולם הזה היה במצרים. כל הזהב הטוב היה במצרים. זה היה הרכוש שכביכול בורא העולם הבטיח, הבטיח לכלל ישראל. זה רכוש, זה רכוש. כל רכוש הוא דבר של ממש. אבל אברהם אבינו יבוא בטענות. אברהם אבינו הוא בדיוק זה שרוצה את ביזת מצרים. אברהם
אבינו זה שרוצה את ביזת מצרים. שלא יאמר אותו צדיק, ועבדום ועינו אותם קיים בהם. וזה יתקיים היטב, זה יתקיים בשלמות. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. לא קיים בהם זה משום שנשאר עדיין במצרים, מבחינת רכוש שצריך היה להגיע אליהם. אברהם רוצה בו. זה עניינו של אברהם. כמובן שבחינת הניצחון הפשוטה מחייבת ואכלת שלל אויבך, זה דברים שהם נתפסים, דברים ששוללים אותם, דברים שמקבלים אותם, דברים שהם בחינת זהב. אבל שלא יאמר אותו צדיק, יש משהו שלא נתקיים, יש כאן עדיין רכוש. הרכוש הזה הוא רכוש מבחינתו של אברהם אבינו. אברהם אבינו הוא התובע לרכוש הזה. שלא יאמר אותו צדיק. זה מה שרצינו לבאר, אנחנו מחכים כל יום. כל יום, ממש. שבורא העולם יוציא אותנו ממצרים. אנחנו במצבנו לא זכינו לב, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים, וישאילום, וינצלו את מצרים. לא רואים את זה עדיין. בורא העולם יעשה את זה כנראה בדרך אחרת, אולי בדרך הזאת. אבל זה צריך להיות ברור, הדבר תלוי בנו. הדבר תלוי בנו. כשיחשפו לה בני ישראל תכלית הכוסף. צריך לדעת, כל הכסף שישנו, כל בחינת החומר שיש לנו, כל השדה העצום של האפשרויות, צריך להיות מכוון, להיות ממומש במציאות האמיתית. וכל מה שנעשה פה, זה מבחינתנו הבל. הבל גמור. כשכך נתבונן, כשכך נסתכל, אז אנחנו באמת נהיה ראויים ליציאת מצרים. ואז יתקיים בנו והוא ישמיענו ברחמיו שינית לעיני כל חי, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית.